לכם קטנה.
רדיו סול סיואייר, הרדיו של ישראל. יוצאים לבלות? אם שותים, חושבים חיים ולא נוהגים.
חושבים חיים.
משרד התחבורה והרשות הלאומית לבטיחות בדרכים. rsa.gov.il
יפו סיפור האל, הכי יפו שיש. 5-2-2-6-6-6.
עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי. עמותת קול נותן מסייעת למשפחות נזקקות, חיילים בודדים, נוער, נוער בסיכון, אנשים עם מוגבלויות וצרכים מיוחדים. העמותה מקימה תוכניות סיוע והשרה בתחום התקשורת והמוזיקה ומקרבת בין תרבויות במגזרים השונים. תרומתכם קטנה כגדולה יכולה לסייע לאלפי אנשים. לתרומות חייגו עוד היום 03-677-3636. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי.
קול נותן, המרכז לסיוע חברתי.
אתם מאזינים לתוכנית כי אני חייל, המקום לטיפים ומידע חשוב למתגייס, לחייל ולבני משפחותיהם, בהגשת עורכת הדין הולי שוורץ.
צהריים טובים, תודה שהצטרפתם אלינו לעוד תוכנית של כי אני חייל. אני עורך הדין הולי שוורץ, ואנחנו מוכנים כאן לכבודכם עם תוכנית חדשה שמתאימה למה שנקרא אחרי החגים, אחרי הקניות, אחרי הבילויים, המתנות לחג, הטיסה, חופשה, כל הדברים האלה זה החיים, וכידוע זה עולה כסף, וחשבון הבנק, בעיקר של חיילים, הוא לא מהחשבונות העשירים ביותר, ואחרי תקופה של בזבוזים ושל חגיגות, הם לפעמים מתחילים מהמינוסים, חובות, דברים שככה קצת מעיקים, ואנחנו לא תמיד אוהבים להתמודד עם הדברים האלה, ואנחנו גם לא תמיד יודעים איך להתמודד עם הדברים האלה. וכדי להתמודד בהצלחה עם הנושא הזה, הבאתי לאולפני רדיו סול את עורך הדין מריאנה לי. מריאנה, צהריים טובים.
צהריים טובים, אולי.
איזה כיף שבאת אלינו. אז מריאנה, תעשה לנו ככה סדר, וגם תסביר אם כבר נוצר חוב, איך אנחנו מתמודדים איתו, ואנחנו כמובן פונים פה בעיקר לקהל של החיילים, הקהל הצעיר. אנחנו יודעים שיש לא מעט תהליכים של הוצאה לפועל נגד חבר'ה צעירים. ננסה להבין למה זה קורה ואיזה סוגי חובות יש, ובואו נתחיל. אז נתחיל. מריאנה, קודם כל, אחרי התודות, אני רוצה להבין רגע אחד, באמת מהניסיון שלך, על מה אנחנו מדברים אצל חיילים, איזה סוגי חובות רואים בעצם?
האמת שיש מכנה משותף בין חייבים בהוצאה לפועל שהם חיילים.
אוקיי. Okay.
כן, שמנו לב במשרד שבאמת תיקים בהוצאה לפועל שהחייבים בהם הם חיילים. Mm-hmm. רוב התיקים האלה הם תיקים של חברות סלולר,
okay.
חברות אינטרנט, דברים כאלה שחוזרים על עצמם. כי מן הסתם...
חוב שנוצר מחשבונות.
כן, חוב שנוצר נגיד מקניית נייד חדש, עשינו אותו בתשלומים. דברים שבעצם צעירים קונים.
אוקיי. Okay.
הרי הכל מתחיל בזה בעצם שלפני שאנחנו נהיים חיילים, אנחנו לרוב מתמלא לנו גיל 18.
אוקיי.
Okay. ומה שקורה זה שחיילים... פתאום, אנחנו בני 18, נכון? אז אנחנו okay. נהיים אדון לעצמנו, אנחנו הולכים, אנחנו הולכים לבנק.
ופותחים חשבון?
ופותחים חשבון בנק.
אוקיי. Okay.
ואנחנו מסתכלים על הפקידה ככה, ואנחנו לא יודעים מה קורה איתנו, מה אנחנו אמורים לעשות, מה אנחנו לא אמורים לעשות. ואנחנו בסוג של שוק. אני חושבת שגם אני וגם את בגיל 18, כשהגענו לבד לבנק, לא ידענו בדיוק, רגע, אז עמלות?
כן.
אז רגע, אז אני ריבית, מינוס? רגע, מה זה בעצם אומר? אנחנו לא יודעים, אנחנו אולי שמענו את ההורים מדברים על זה.
נכון.
אף פעם לא באמת לימדו אותנו
התנהלות כלכלית נכונה, מה היא?
וזה בעצם, זה כמו שאמרת מקודם, אנחנו פתאום מוצאים את עצמנו עם חובות. אני חושבת שהבעיה הראשונה מתחילה בזה שבישראל לא מלמדים אותנו חינוך כלכלי.
נכון.
מלמדים אותנו היסטוריה, מלמדים אותנו תורה, שזה דברים חשובים, מתמטיקה. אני עד היום לא יודעת מה עשיתי עם המתמטיקה שלמדתי, אבל בסדר, נגיד, okay. חשוב ללמוד את זה. אבל אף אחד ברוב המוסדות לא מלמדים אותנו מה זה חינוך כלכלי. Mm-hmm. וזה בא לידי ביטוי שיש לנו מיליוני, אם לא מיליארדי, תיקים בהוצאה לפועל. Wow. לאו דווקא חייבים שהם חיילים.
ברור.
גם החיילים גדלים להיות...
חייבים.
מבוגרים חייבים. Mm-hmm. אז אנחנו בעצם מוצאים את עצמנו בסיטואציה שאף אחד לא יודע להתנהל כלכלית.
אוקיי. Okay.
ואז אנחנו מוצאים את עצמנו חייבים בהוצאה לפועל, אפילו okay. בגיל מאוד צעיר, גם בתור חיילים.
אז מפינו רגע אחד ואמרנו שזה חובות כאלה של חברת סלולר, חברת אינטרנט, משם זה מתחיל. את יודעת להגיד לי רגע סכומים פחות או יותר שחיילים כן, חייבים?
הרוב הם סכומים נמוכים.
מה אנחנו, זה נמוך?
כי אנחנו כבר לא נמצאים בעידן פעם, בשנות ה-90.
אוקיי.
כשהיינו משתמשים בטלפון, זה היה עולה לנו מאוד מאוד יקר.
אוקיי.
Okay. וגלישה באינטרנט הייתה מאוד מאוד יקרה. נכון. היום הסכומים הם יותר נמוכים. אז יכול להיות גם שיהיה מדובר בתיק של 1,000 ו-2,000 שקלים.
רגע, אבל... תני לי להבין. שנייה, כן. זה לא טריוויאלי בעיניי. כן. יכול להיפתח לי כחיילת, או לא משנה כאדם, נכון. תיק הוצאה לפועל על 1,000 שקלים?
נכון מאוד.
אוקיי.
Okay. נכון מאוד. שזה... גם על 500 שקלים.
אוקיי, אז קודם כל, אני מניחה, תקני אותי אם אני טועה, שהדבר הראשון זה ברגע שאתם מגלים, תכף נבין בכלל איך מגלים דבר כזה, שיש לכם חוב על 500 אלף שקלים, קודם כל צריך לטפל בזה, כי אני מניחה שזה גדל.
נכון, זה גדל מה שנקרא יופי טופי.
אוקיי.
עם ריביות מטורפות ומוטרפות.
אוקיי.
בהוצאה לפועל, זה אחוזי ריבית מאוד 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 גבוהים.
אוקיי.
ובעצם מוצאים, האמת שהגיע אליי לקוח, שהוא כבר היה בן 30, עם תיק שהתחיל במשהו כמו 1,000 שקלים, וזה כבר הגיע לעשרות אלפי. בגלל שחלפו 10 שנים של ריביות.
אוקיי. אז אני מניחה שהטיפ הראשון, אנחנו בדקות הראשונות, והנה כבר יש לנו פה טיפ ראשון ואפקטיבי. יש לכם חוב כזה, 500, 1,000, 2,000, לא משנה. זה לא, אל תשכחו ממנו.
נכון.
ואל תחשבו שהוא ייעלם. טפלו בזה, כל עוד זה קטן.
זה הדבר הנוח לעשות. אני מבינה את זה, כי אני רואה גם לקוחות שהולכים וחוזרים מהמשרד, שמאוד נוח להם. זה גם קורה בדוחות. הרבה פעמים אנשים מקבלים דוחות, שמים את זה במגירה, וזה כאילו זה ייעלם, זה לא בתוך העיניים שלי.
רגע, זה נקודה מעניינת שבכלל לא חשבתי עליה. אני עכשיו בתור אזרח, חייל, לא משנה מה, קיבלתי דוח, מה הקשר להוצאה לפועל?
יש את ההוצאה לפועל ואת המרכז לגביית קנסות.
אוקיי.
המרכז לגביית קנסות הוא בעצם הוצאה לפועל, אבל שהנושה בו, נושה זה הזוכה, זה שחייבים לו כסף, זה המדינה.
אוקיי.
כשאנחנו מקבלים דוח, אנחנו צריכים לשלם למדינה או לעירייה. לגופים ממשלתיים. אז אפשר לפתוח את התיק במרכז לגביית קנסות, אבל מבחינתי מרכז לגביית קנסות הוצאה לפועל זה חובות לכל דבר ועניין שיש דרכים לשלם אותם, ולכל אחד יש את החוקים משלו, וצריך לבחון באמת באיזה סוג חוב מדובר.
זאת אומרת שמה שאת אומרת פה, נכון, לא רק לחוב סלולר אינטרנט, זה גם אם קיבלת דוח ולא שילמת אותו. בסוף זה מגיע לאותו
מקום בערך, כן.
לאותו מקום, והטיפול הוא אותו טיפול, אז קחו את זה בחשבון, כי גם חיילים נוהגים.
צריך לזכור את עניין הריביות. זה שאני לא מטפל בזה, או אני מנסה לשכוח, זה תופח ותופח ותופח, ואחרי זה עוד יותר קשה להתמודד עם זה.
אוקיי, אז בואי תתארי לנו רגע אחד את התהליך. נניח יש לי תשלום לחברת הסלולר, שלא שילמתי אותו. שכחתי, איבדתי, עברתי דירה ולא קיבלתי.
יצאתי להבטש.
יצאתי לחול, לא יודעת מה. איך אני יכולה לדעת אם יש לי חוב, או מתי אני אדע אחרי שכבר יש על זה ריביות, מתי תעשי לי סדר.
מבחינת הסדר הכרונולוגי, ואחרי זה נחזור גם לכל אחד מההליכים. מבחינת הסדר הכרונולוגי, לרוב כשאנחנו פונים לחברת סלולר, אז אנחנו חותמים בחתימה ידנית על חוזה.
אוקיי.
Okay. עכשיו, הבעיה מתחילה גם מהעניין של החינוך הכלכלי, נחזור לזה רגע, שכשאנחנו צעירים, אנחנו חושבים שהחתימה שלנו לא שווה כסף. Okay. ואנחנו חותמים בלי לקרוא. Okay. ואנחנו חותמים על דברים...
מי יקרא את החוזה של הסלולר?
נכון, זה ארוך וזה גם בשורות כאלה קטנות. וגם יש נטייה לסמוך על גופים גדולים. לצאת מנקודת הנחה שבגלל שזה בנק, בגלל שזה חברת סלולר, אז רוב הסיכויים שבהסכמים לא יהיה עכשיו משהו שהוא לא חוקי או משהו כזה, וזה סיטואציות שקורות, מה לעשות? גם שם יושבים בני אדם.
אבל אם אני יושבת עכשיו, אם אני נכנסת עכשיו לראש של החייל, בואי, אין באמת סיכוי, גם לא רק חייל, גם אזרח, אין באמת סיכוי שהוא יקרא את החוזה סלולר. אז בואי תני לי משהו פרקטי. Okay. חוץ מי תשב תקרא את כל הדפים, כי אף אחד לא יקרא.
נכון. אז יש את הנקודות החשובות שצריך לקרוא.
תראי, למשל?
לקרוא, צריך לקרוא את הכל.
אוקיי.
לא יעזור. וגם לא להילחץ מזה שעכשיו נותנים לנו לחתום. זה שנותנים לי לחתום על מסמך, זה לא אומר שאני חייבת לחתום עכשיו. אני יכולה לקחת את זה לבית, להתייעץ עם אמא ואבא, או להתייעץ עם עורך דין שאני מכירה, או עם חבר, עם הבן, בת זוג. Okay. זה אפשרי, לא חובה לחתום עכשיו. Mm-hmm. אז זאת אופציה ראשונה. האופציה okay. השנייה היא לחפש נקודות.
למשל?
אם את כבר החלטת שאת לא קוראת, אז לחפש את הנקודות.
מה לחפש?
למשל, את הסכום החודשי
okay.
שאני אמורה לשלם.
Okay.
מתי אני אמורה לשלם? מה קורה אם אני לא משלמת?
Okay.
מה קורה איתי? האם החברה שאני חותמת מולה זה באמת החברה שאני יושבת מולה? אוקיי? Okay? Mm-hmm. לפעמים יש חברות שאני מתקשרת איתן, אבל ההסכם הוא עם חברת בת.
Okay.
ואז פתאום אני מקבלת התראה שאני לא שילמתי למשהו, ואני אומרת, מי אלה בכלל? אני לא מכירה אותה. בסוף מסתבר שזה חברת בת של החברה, של החברה.
אוקיי.
אז צריך גם לוודא את זה. עכשיו, לרוב בחברות סלולר, אם אנחנו שנייה...
נתפלות אליהם.
ניקח אותם לצורך הדוגמה, הם מחתימות אותנו על חוזה.
אוקיי.
אז נגיד עברנו על הכל, היינו ילדים טובים, הקשבנו לתוכנית, עברנו על הכל, הסכמנו על הכל וחתמנו. אם אני לא משלם, לפני שפותחים לי תיק הוצאה לפועל,
okay.
חייבים לשלוח לי התראה.
אוקיי, okay. עברתי דירה.
התראה בטרם נקיטת בדיוק. אוקיי.
Okay. זה מה שקורה.
שם מתחילה הבעיה.
אוקיי.
או טסתי לחול, אני אחרי
כן.
צבא.
טיול שאחרי צבא.
כן. אז אלה סיטואציות שקורות. עכשיו, החברת סלולר שולחת לכתובת שאנחנו נתנו בהסכם.
אוקיי. Okay.
ואם לא נתנו כתובת בהסכם, שסיכוי לזה הוא נמוך, אז הולכים לפי הרישום במשרד הפנים.
Mm-hmm.
עכשיו, כשהחברת סלולר או העורך דין מטעמה, מבצעים את המסירה
mm-hmm.
בדואר או עם שליח לחייב, mm-hmm. החייל, אז הם יכולים גם להדביק את זה על הדלת, וזה okay. נחשב מסירה.
Okay.
זאת אומרת, הם יכולים, למרות שהחייב, החייל, לא נמצא שם, יש אפשרות להדביק את זה אחרי שלושה ביקורים, אם רואים שהוא לא נמצא. בבית, שלושה ביקורים, להדביק לו את זה על הדלת,
וזה
נחשב מסירה, ואחרי okay. 30 ימים אפשר לפתוח תיק הוצאה לפועל.
רגע, וזה גם אומר שאם לא עדכנתי כתובת, יכול להיות
בבעיה.
שהם מסרו את זה אני לא יודעת מי, והוא גם זרק את זה לפח.
נכון, אפשרי, וסיטואציות כאלה קורות. מקודם אמרתי שאנחנו נשען על כל אחד מההליכים בסדר הכרונולוגי, כי הרבה פעמים חייבים, שהם גם חיילים בסיטואציה שלנו, מוצאים את עצמם מגלים על התיק הוצאה לפועל, כי הוא טל להם עיכול בחשבון.
אוקיי, רגע, נדבר על זה.
זה כבר שלב יותר
בדיוק,
מתקדם.
בדיוק, אני רוצה רגע אחד, אז נשלחה לי התראה בדואר.
התראה בטרם נקיטת הליכים בהוצאה אוקיי. לפועל, בטרם בכלל פתיחת התיק.
אוקיי, המלצה שלך, קיבלתי התראה כזאת, אני מניחה שההמלצה היא לא לתייק את זה בפח, אלא לטפל בזה. לא, כי יכול להיות שגם את יודעת, תגידי אולי כן כדאי, לא יודעת, לחכות
לא.
למשהו.
לא כדאי לחכות. עכשיו, בואי נדבר קצת על מכתב ההתראה הזה.
אוקיי, מה זה אומר?
שאנחנו מדברות עליו. מכתב ההתראה יש לו צורה ונתונים שחייבים להיות בו.
Okay.
אחרת הוא לא מכתב ההתראה שהחוק דורש.
אוקיי.
Okay. יש לנו ממש בחוק צורה איך זה אמור להיות, פחות או יותר, ומה זה אמור להכיל.
Mm-hmm.
עכשיו, זה אמור להכיל את השם של החייב, מן הסתם. Mm-hmm. זה אמור להכיל למי אנחנו משלמים, על מה, על איזה הסכם, מאיזה יום זה נחתם, ואת הסכום.
Mm-hmm.
וזה גם אמור לרשום שבמידה ולא תשלם, אנחנו פונים להוצאה לפועל לפתוח את התיק ללא הליך משפטי לפני כן, הליך משפטי בבית משפט.
Mm-hmm.
יש אופציה שברגע שיש לנו חוזה חתום, לדלג, המחוקק נתן לנו את האופציה לדלג על הבית משפט, להגיש תביעה וכולי, בנסיבות מסוימות, וללכת ישר להוצאה לפועל לפתוח תיק.
אוקיי.
זאת אומרת, אני אפילו לא בשלב של התובע נתבע. אני כבר חייב וזוכה בהוצאה לפועל. זה נחסך כל זה. אז במכתב ההתראה גם צריך להיות רשום הסכום שאני חייבת, ועד מתי יש לי לשלם אותו. עכשיו, עד מתי, לפעמים עורכי דין כותבים במכתב 7 ימים, 20 ימים, החוק דורש 30 ימים מיום המסירה. זאת אומרת, לא 30 ימים מהיום של התאריך למעלה שרשום לי במכתב ההתראה, אלא מהיום שזה נמסר.
אוקיי.
איך אנחנו יודעים מתי זה נמסר? השליח ממלא תציר ויש אישור מסירה מסודר.
אוקיי. עכשיו בוא נניח שאני ילדה טובה. הגיע אליי מכתב ואני רוצה לשלם אותו. אז למי אני פונה?
אוקיי. אז לרוב בחברות גדולות ולא בזוכים פרטיים, יש לנו עורכי דין שמייצגים אותם.
זאת אומרת, את המכתב התראה אני אקבל מהעורך דין?
כן.
אוקיי.
כן, כן. במיוחד כשזה מדובר...
לא מחברת הסלולר, נגיד.
לא, 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 לא. תראי, חברות סלולר לפעמים, לפני שהן מביאות את זה להליך משפטי, לפני שהן מעבירות את זה לעורך דין, אז הן מנסות בעצמן, חלק, לא כולן, מנסות בעצמן לחסוך לעצמן הליכים משפטיים ולשלם לעורך דין.
אוקיי.
אז יכול להיות שתקבלי התראה. אבל זה לא בטוח.
אוקיי, ואז אני פונה למי ש...
למי ששלח לך, כן. בדרך כלל על מכתב למעלה או למטה, רשום לאן אפשר לפנות בשביל להגיע להסדר או לסדר את החוב וכו'. יש לך...
אוקיי. עכשיו, נניח שפניתי, מה אני אמורה לשלם? אני אמורה לשלם את החוב שהיה לי, או אם עכשיו אני צריכה לשלם גם שכר טרחה של עורך דין שהוציא את המכתב.
יופי. אז אנחנו חוזרות בחזרה להסכם. ההסכם שהחלטנו לא לקרוא.
אוקיי.
אז אנחנו חוזרים אליו, ושם רשום מה קורה בסיטואציות שאני לא עומד בתשלומים שלי.
אוקיי.
יכול להיות שרשום שם הצמדת ריבית, הכל יכול להיות רשום. צריך לראות על מה חתמתי.
אוקיי, ואם לא רשום שם או לא מצאתי את החוזה?
אם לא רשום, אז לרוב, תראי, אם לא מצאת את החוזה, את יכולה לפנות ולבקש את החוזה. אמורים לתת לך אותו, לא אמורה להיות שום בעיה.
אוקיי.
אבל כעיקרון, ריבית כחוק זה כחוק והולכים לפי זה.
אוקיי.
אבל תשמחי על חברות הסלולר שהם יכתבו בדיוק מה יצטרף.
לפעמים, תשמעי, החוב לחברת הסלולר יכול להיות 200 שקלים.
נכון.
ושכר טרחת עורך דין על הוצאת מכתב יכול להיות פי 2 מהחוב המקורי.
נכון.
שאלה אם אני יכולים, משלמת גם את זה.
הם יכולים לדרוש את זה, כי הרי הנייר סופג הכל, אבל לי הייתה סיטואציה שפנה אליי בן של לקוח, שהוא היה חייל, ואני אמרתי לו, את השכר טרחת עורך דין אתה לא משלם, אתה מתקשר, אתה משלם את החוב, את הקרן, ולא אמורה להיות עם זה בעיה, ואכן הוא שילם את הקרן ולא הייתה עם זה בעיה.
ואני יכולה, זאת אומרת, נגיד כתוב לי...
זה מאוד תלוי במה כתוב, כן.
אז זהו, כתוב לי במכתב ההתראה 200 שקלים חוב, ועוד 500 שקלים שכר טרחת עורך דין והוצאת מכתב. אני יכולה להתקשר ולהגיד להם חבר'ה...
יכולה להתמקח תמיד. יותר מזה, אני אגיד לך אפילו יותר מזה. היו פעמים שנשלח מכתב התראה, ודיברנו רק על הקרן. למשל, היה לי חוב של 2,000 שקלים. אני מתקשרת, אני אומרת, תקשיבו, זה חייל שחייל בודד וכו' וכו' וכו', ואפשר גם להגיע להסדר לפני פתיחת תיק ההוצאה לפועל. באמת סגרנו את זה על 1,000 שח.
אוקיי.
אז גם זאת אופציה, בעצם להתקשר ואפילו על הקרן להתמקח. תמיד אפשר להתמקח. זה משהו שחשוב מאוד לזכור. על כסף תמיד אפשר להתמקח. זה כלל שאני תמיד מנחה.
כן, זה שיטה טובה, שאלה אם גם...
או לפחות לנסות. כי יש אנשים שאומרים, אוקיי, הוא עורך דין, אני חייל, אני לא יודע, הוא כנראה יודע יותר טוב ממני. יכול להיות שהוא יודע יותר טוב ממנו, כן? אבל יכול להיות שאם בשיחה, להסביר לו את הסיטואציה שאני נמצא בה, ואנחנו סוגרים את זה בפשרה, מבלי להגיע להליכי הוצאה לפועל, מבלי עיקולים, מבלי כל התררם הזה.
אוקיי.
אז בגלל זה, כמו שאמרת, לא להתעלם את זה ולא לתייק את זה בפח.
אוקיי. רגע, אני כן רוצה אבל להבין, רגע אחד מהצד של חברות הסלולר, למשל. באמת, חברות הסלולר מתעסקות גם עם חובות של 200-500 שקלים?
נכון, כן.
אוקיי.
כי אם תעשי חישוב, נכון, זה נשמע כל כך פעות.
נכון.
אני מסכימה איתך.
בגלל זה אני שואלת.
אני מסכימה איתך. אבל תחשבי שלחברות הסלולר יש מאות אלפי לקוחות, אז תכפילי את ה-200 האלה.
כן. ויש איזושהי התחשבות מהניסיון שלך בזה שזה חייל, נגיד, לא יודעת, רואים שזה חייל, אז לא שולחים או שאני תמימה?
תמימה מאוד, כן.
הבנתי. טוב, ציפיתי אולי שתגידי לי...
שלא שולחים, לא. זה יכול להתבטא בניסיון לפשרה.
אוקיי.
שם זה יכול להתבטא, אבל חוב זה חוב, הם לא מסתכלים על
העיסוק.
כן.
כן, הבנתי. טוב, נעשה הפסקה מוזיקלית ראשונה? יאללה. נשמע ביצוע מיוחד של השיר עוד לא תמו כל פלאייך לזכרו של יורם תיארלב, יש פה את שומי שבת וירדן הארזי ונרקיס. שיר מאוד מאוד יפה, ואז נמשיך עם החובות. קצת מבאס.
ארצנו הקטנטונת, ארצנו היפה, מולדת בלי כותונת, מולדת יחפה.
קבלי לי אל שירייך, קלה יפהפייה, פתחי לי שעריך, עבור במעודיה.
בצל עצי החורש, החק באור חמה.
אבא, תגיד שלום.
יחדיו נקה פה שורש, בלב האדמה.
במעיינות הזר, אל בארות התור. ללא תואר וצועני יתום.
עוד לא תמו כל פלאייך, עוד הזמר לא שר,
עוד ליבי מכה עם ליל ולוחש לו בלט. את ליאת האחר,
זה כל מה שעברתי, זה כל מה שנעלה לי.
נביא הביב גדנו את ריח הכפרים בפעם הליבן.
שמענו את השיר היפה הזה, ועכשיו אנחנו חוזרות לדבר על חובות. ודיברנו על זה שנפתח תיק, אז נפתח לנו תיק, ונגיד שלא ידעתי, לא שילמתי, הדברים מתגלגלים להם, מה שנקרא. כן. ויש תיק הוצאה לפועל. קודם כל, מה זה אומר מבחינתי כחייל? זה, איפה זה פוגש אותי? למה זה מטריד אותי?
אוקיי, אז מקודם דיברנו על מכתב התראה, נגיד חלפו הימים, 30 הימים במכתב התראה, ובשעה טובה נפתח לי תיק בהוצאה לפועל.
אוקיי.
ברגע שנפתח התיק בהוצאה לפועל, אי אפשר ישר לנקוט בהליכים.
אוקיי.
זאת אומרת, הזוכה, זה שאנחנו חייבים לו כסף, הבנק, חברת הסלולר וכו', הם לא יכולים ישר לנקוט בהליכים. מה שהם עושים, הם בעצם שולחים מכתב אזהרה.
אוקיי.
מקודם היינו במכתב התראה, עכשיו זה מכתב אזהרה. למה? כי הם בעצם מזהירים אותנו עכשיו. מקודם התריעו בנו, אמרו נפתח לכם תיק, אם לא תתנהגו יפה. עכשיו הם מזהירים אותנו, אומרים לנו, אם תוך כך וכך ימים אתם לא תטפלו בתיק הזה ולא תטפלו בחוב, אנחנו מתחילים בהליכים.
אוקיי.
ההליכי גבייה הם הליכים שהם פוגעניים.
מה זה אומר?
אפשר להקל לך את חשבון הבנק, לקחת את הכסף שנמצא שם.
מה עוד?
כמובן שיש חריגים, ואנחנו נדבר עליהם אחר כך.
מה עוד?
יכולים למנוע ממך לקבל כרטיס, לעשות שימוש בכרטיס אשראי.
אוקיי.
יכולים למנוע ממך לעשות שימוש בצ'קים. זה פוגש אותנו הרבה כשאנחנו רוצים לסחור דירה. אין לנו פיקס צ'קים לתת למזכיר. לוקחים לנו את הדרכון. הדרכון שלנו, כן.
אוקיי.
יש לנו הגבלה על שימוש בדרכון.
אוקיי.
יש לנו הגבלה לצאת מהארץ.
הבנתי, אז זה מציק. כשהמטרה היא שאתה תסדיר את שתסדיר את החוב.
כן, הם בעצם הליכים שבעצם נוקטים אותם, כי הבן אדם לא שילם, ואנחנו רוצים לתת לו דרבון לבוא ולשלם.
אוקיי, ונגיד שדורבנתי, ואני רוצה לבוא, למי אני באה עכשיו? אני עדיין באה לבעל החוב המקורי, נגיד לחברת הסלולר.
עכשיו אנחנו כבר בהוצאה לפועל.
אוקיי, אז הולכים לשלם.
התיק מתנהל שם.
אוקיי.
אז יש לנו המון אופציות איך לשלם. נגיד למשל, עכשיו קיבלתי תיק, סתם, אני לצורך הדוגמה, 10,000 שקל חוב.
אוקיי.
התווספו לשם ריביות, יפה יפה, ואין לי 10,000 שקל בארנק, מה לעשות? אז יש אופציה לבקש לפרוס את החוב.
אבל ממי אני מבקשת? אני הולכת ללשכת ההוצאה לפועל.
האמת שהיום גם הכל אינטרנט. עם אז הקורונה אפשר לעשות הכל באינטרנט. יש תפסים של הוצאה לפועל.
אוקיי.
יש תופס שהוא בעצם תופס של חקירת יכולת, שיש שם תופס שאלון וכתב איתור על סודיות. אנחנו ממלאים שם המון פרטים בשביל שהרשם בהוצאה לפועל. אוקיי, מי זה הרשם בהוצאה לפועל? נכון? יש לנו את ההוצאה לפועל.
אוקיי.
אז בהוצאה לפועל, כמו בבית משפט שיש לנו שופט, אז יש לנו בהוצאה לפועל, רשם הוצאה לפועל.
אוקיי.
הוא פחות או יותר מקביל לשופט בבית משפט שלום. והוא יש לו את הסמכות לפרוס לך את החוב, אחרי שהוא עושה לך חקירת יכולת.
אוקיי, אז המשמעות... רגע, אני רק רוצה להבין, המשמעות היא שהיה והחלטתי כבר לשלם, אז את אומרת, קודם כל אני יכולה להיכנס לאינטרנט, אני מניחה להקליד...
להוציא את הטופס, כן. לרשום הוצאה לפועל תפסים, ואז יש ממש את כל התפסים בהוצאה לפועל של כל סוגי הבקשות שנרצה להגיש. נדבר גם על בקשות אחרות עוד מעט, אבל אם עכשיו אנחנו בבקשה לפריסת חוב, אז יש לזה טופס. יש שאלון וכתב איתור על סודיות, ששם גם רשום הכל, מה צריך לצרף, איך צריך לצרף, וכולי וכולי.
ואם נגיד אני מגיעה פיזית להוצאה לפועל, יש שם מישהו...
יכולים לתת לך, כן, כן, כן. יש שם מישהו שגם יעזור לי? יש שם סטודנטים למשפטים שיכולים לתת תכוונה.
אוקיי.
כמובן ש... יש עם זה, זה יתרון וחיסרון. כי מצד אחד יש אנשים שבאמת אין להם כסף לשלם לעורך דין, אז הם פונים לסטודנט הזה שיעזור להם לכתוב. ומצד שני, הם לא מקבלים את כל הידע על הזכויות שלהם. אז בגלל זה כשמתקשרים אליי, אני קוראת לזה לקוחות פוטנציאליים, שהם רוצים לברר מה אפשר לעשות, אז בגלל שהסכום הוא נמוך, אז לא כלכלי להם לקחת אותי. כי לפעמים אני עולה יותר או חצי, אז זה לא יוצא כלכלי. אז מה שאני עושה בסיטואציות האלה, זה אני מזמינה אותם לפגישת ייעוץ. פגישת ייעוץ עולה כמה מאות שקלים, אז, ואז זה בעצם חוסך להם את כל העניין של מה הזכויות שלי, מה יכולתי לעשות ולא עשיתי, כי לפעמים יש נתונים שאת לא יודעת אותם, וחבל, יכולת לסגור את התיק.
כן.
יש סיטואציות שאת יכולה ממש להעלים את החוב הזה.
כן,
לפתור את זה. בצורה חוקית כמובן. אז, אם לא כלכלי לקחת עורך דין, אז לפחות לקחת פגישת ייעוץ.
אוקיי.
עם עורך דין שמתמחה בהוצאה לפועל, ואז בעצם לא יוצאים עם חיסרון כיס, ואנחנו יודעים מה הזכויות שלנו. אנחנו בעצם מגיעים לתוצאה טובה יותר.
אוקיי.
עכשיו נחזור להוצאה לפועל, הטופס הזה של השאלון. שם אני ממלאה ממש את כל הפרטים עליי, השם שלי, איפה אני עובדת, כמה הכנסות יש לי, ואני מצרפת גם מסמכים שמאמתים את מה שאני אומרת.
אוקיי.
למשל, אני אומרת שאני משלמת שכירות 3,000 ש"ח בחודש, אני צריכה להביא הסכם שכירות. אני אומרת שאני מקבלת מצהל, כמה היום המשכורת מצהל?
תלוי מה אתה עושה, כן.
לא יודעת, סתם לצורך הדוגמה...
לא משנה, 2,000 שקלים.
2,000 שקלים, כן, סתם לצורך הדיון. אז אני צריכה להביא תלוש, אוקיי? אני צריכה להביא, האמת, 6 תלושים אחרונים. עובר ושב, אני צריכה להביא גם 6 חודשים אחרונים. גם הכל כתוב בטופס עצמו.
צריך לצרף את כל המסמכים שלמתי.
כל מה שאני טוענת צריך להיות מאומת במסמכים. אם אני חס וחלילה טוענת על נכות, אז אני צריכה להביא את האישור הזה. אי אפשר פשוט להגיד דברים. זה לא הולך ככה.
ברור.
ואז רשם ההוצאה לפועל מקבל את הבקשה, הוא עובר עליה, עושה חקירת יכולת מבלי שהחייב מולו, רק על בסיס המסמכים, ונותן החלטה.
אוקיי.
כמה הוא מאשר לפרוס בכל חודש. אגב, בבקשה עצמה, החייב יכול לרשום כמה הוא יכול לשלם. והרשם הוצאה לפועל במגבלות של החוק, פורס לו את זה, ובהתאם ליכולת הכלכלית שהוא חושב שיש לחייב, הוא אומר לו כמה לשלם כל חודש.
דיברנו על זה שאפשר להתיק עיקולים. עכשיו אני חושבת על החייל שכמו שאמרנו מרוויח 2,000 שקלים. אז זה נכון שלפעמים הוא גר אצל אמא ואבא והם מממנים אותו. השאלה היא אם אפשר עכשיו להגיע לסיטואציה של החייל, אין מה לאכול, כי אמא ואבא אולי לא מוכנים לממן אותו.
נכון.
דרך אגב, זה משהו שנבדק?
מה זאת אומרת?
אם
החייל... האם על החייל יש מימון? כן.
כן?
כן, כן.
איך?
כן. במסגרת... לא, זה לא נבדק באמצעות מערכות, כן? אבל כשאנחנו מגישים בקשה לפריסת החוב, אז אנחנו מביאים את העובר ושב 6 חודשים. אז אנחנו רואים האם יש שם הפקדות, ובמידה ויש, אז הרשם שואל מה זה ההפקדה הזאת במזומן, מאיפה האלף שח האלה? הוא עושה חקירה כלכלית, הוא בודק.
אוקיי, הוא בודק.
בשביל זה אנחנו מביאים את כל המסמכים, ואגב, בלי המסמכים, הרשם לא נותן החלטה.
אוקיי.
כי אין סיבה שהוא ייתן, הוא אומר, אם אתה טוען שאתה מרוויח 2,000 שקלים, אז תראה לי.
אוקיי.
ולא אמורה להיות שום מניעה להראות אם אני דובר אמת.
נכון, נכון.
אז נחזור בחזרה לעיקולים. כן. רגע, שנייה, לפני שנתקדם קדימה, מבחינת הסדר הכרונולוגי, נחזור לשלב של העזרה. התיק הוצאה לפועל נפתח, ובעזרה רשום לי שאני יכול, יש לי כמה הליכים שאני יכול לנקוט בהם, בשביל לשלם או לא לשלם את החוב.
אוקיי.
אז דיברנו על הלשלם, את הטופס של השאלון. אני יכולה לפנות ישירות לזוכה, לעורך דין, לנסות להגיע לפשרות. האופציה הזאת קיימת. לא חייב...
עדיף לי?
תלוי. זה תלוי בהרבה משתנים, שהם רבים. אוקיי. אז זאת האופציה, שחשוב שהיא תאמר. והאופציה השלישית היא, זו בקשה בטענת פרטי.
אוקיי.
או, זרקתי מילה. מה זה המילה הזאת?
יא, אני כבר שילמתי.
זהו.
במילים פשוטות, או שלא.
פרטי, זה בעצם קשת שלמה של טענות. היא נקראת טענת פרטי, אבל היא מכניסה בתוכה המון המון סוגים של שילמתי, או נכון, יש לי חוב, אבל אני לא אמור לשלם אותו, כי א', ב', ג', ד'.
אוקיי.
אוקיי? לפעמים... סתם, לצורך הדוגמה, שוב, נטפלנו על החברות סלולר.
לא, סתם.
זו דוגמה נוחה פשוט.
אוקיי. Okay.
שלחו לי שאני אמור לשלם 2,000 שקלים, אבל על תקופה מסוימת שאני ביקשתי להתנתק בה.
אוקיי.
אני לא אמור לשלם את זה.
אוקיי.
אוקיי? אז אפשר לטעון טענות נגד זה.
אוקיי. אפשר לטעון טענות לגבי טיב השירות? נגיד, בואי נטפל לחברות אחרות, חברות אינטרנט. כל הזמן היו לי ניתוקים, היה שירות לא טוב, לא מוכן לשלם.
זה כבר עניין של התנגדות. כשאמרתי טענת פרטי, שוב זרקתי מילה הזויה.
אוקיי.
יש בקשה בטענת פרטי, שזה, נכון, יש לי חוב, אבל אני לא אמור לשלם. זה מהרגע שנפתח התיק.
אוקיי.
אם קרו אופציות של פרטי, נכון, יש לי חוב, אבל אני לא אמור לשלם, לפני שהתיק נפתח, אז אני מגישה התנגדות.
אוקיי.
מה זה בעצם התנגדות? זה התנגדות לתיק ההוצאה לפועל. יש שם חוב, אני מתנגד לחוב הזה, אני לא אמור לשלם אותו. או למשל, זה קורה גם הרבה פעמים כשיש לנו צ'קים. נכון, יש פה צ'ק, אבל זאת לא החתימה שלי.
אוקיי. זה כבר ממש דברים
ש... ואז אפשר לפנות, כן, פה כבר חייב עורך דין וחייב להתייעץ.
כן, צריך להבין...
אז אבל הנקודה החשובה היא, זה שכשאנחנו מקבלים את העזרה, אנחנו יכולים או לשלם את כל החוב, או לבקש לפרוס אותו, או להתנגד לחוב הזה. זה כותרות שאפשר...
עכשיו, פה אני חושבת, מבלי שאני מומחית בתחום, שלפני שאתם הולכים, אלא אם כן ברור לכם שזה חוב שלכם, ואתם צריכים לשלם אותו, ואתם יודעים שאתם צריכים לשלם אותו, אז... איך כן להתנהל ומה כן, לעשות, כן, לפחות כן. תתייעצו ותבינו מה אתם עושים.
זה חשוב, זה גם קריטי, כי אם אנחנו חושבים שאנחנו יודעים הכל, כי קראנו באינטרנט, וזה קורה.
ברור.
אז יכולים להגיע לסיטואציה שמגיעים לבית משפט או להוצאה לפועל, ואנחנו אומרים שטויות, כי זה לא רלוונטי בכלל לתיק שלנו, סתם קראנו את זה באינטרנט, ואנחנו בסוף גם מקבלים הוצאות על זה שניהלנו הליך סרק. אז לא רק שנשלם את כל החוב הזה, אנחנו גם נשלם עוד הוצאות. אז חבל.
כן, ברור. מעולה. אז דיברנו על שלושת האופציות של לשלם, לא לשלם וכולי. ועכשיו אני כן רוצה לדבר על עיקולים, כי חבר'ה צעירים, בסופו של דבר, מנהלים חשבון בנק עצמאי. נכון. ואז נשאלת השאלה, נגיד חייל בודד, אפשר באמת להקל לו עכשיו את הכל ולא יהיה לו ממה לחיות?
יופי, או, זאת שאלה שהיא כל כך חשובה. כי יש מונחים, המונח הרלוונטי אלינו, זה כספים מוגנים.
אוקיי.
יש כספים שהם מוגנים מעיכול או משיעבוד.
למשל?
זה נמצא בחוק. למשל, יש לנו את המשכורת של חייל חובה. אי אפשר להקל אותה.
אוקיי.
אלה נתונים מאוד מאוד קריטיים, כי לפעמים מזה הוא אוכל ושוטה.
ברור.
אנחנו לא יכולים להקל תוספות שמשולמות לחייל בודד. למשל, לפעמים חיילים בודדים מקבלים מענק חודשי, כן, דמי כלכלה וכו'.
רגע, אבל אז תבוא חברת הסלולר ותגיד, סליחה, אבל אלה כל ההכנסות שיש, לא חייל חובה, זה השכר.
היא לא יכולה להקל את זה, היא לא יכולה.
אז אין לה, אז בעצם...
אלה כספים מוגנים.
אז בעצם אין לה מה להקל.
אוקיי. ואז מגיעה הנקודה החשובה.
אוקיי.
הנקודה החשובה היא, זה שהכספים האלה, קודם כל נגיד את כל הכספים האלה, שזה בעצם מזכורת של חייל חובה, תוספות לחייל בודד, כמו מענק חודשי ודמי כלכלה, וגם את התשמש, את התשלומי משפחה, שזה בנוסף, זה סיוע נוסף כלכלי לחיילים, ומענקי בזק, וגם יש לנו את העניין של הפיקדון האישי לחייל. עכשיו, כל הדברים האלה, ברגע שהם, למשל, ניקח לדוגמה את המשכורת של החייל. זה נכנס לו לחשבון, לצורך הדוגמה, בראשון לראשון. אוקיי? אי אפשר לגעת בזה, אבל אם הכסף הזה יהיה שם בחשבון מעל 30 ימים, ההגנה יורדת.
אוקיי.
כי בעצם המחוקק הגיע למסקנה שאם את, הרי הוא נתן את ההגנה כי את צריכה לאכול. אז אם זה נשאר בחשבון, אז כנראה שיש לך כסף ממקום אחר.
כנראה שאת אוכלת ממקום אחר.
כן. אז ההגנה היא בעצם, המחוקק חשוב. מבין שאת לא באמת צריכה את ההגנה הזאת, אז ההגנה הזאת יורדת לגמרי, ואז כן ניתן להקל. אז חשוב לשים לב ל-30 הימים האלה. ההגנה היא רק ל-30 הימים האלה.
כן, זה נתון, נתון קריטי, כי אחר כך אפשר יהיה לקחת את,
כן. עכשיו,
את הכספים.
אפשר לקחת כספים, אנחנו קצת ממש ממש עכשיו נכנסות, צוללות לתוך זה. אז כמו שאמרנו, עד 30 ימים אי אפשר לגעת בכספים האלה. החוק נתן לזה חריגים, שלושה חריגים. זאת אומרת, סיטואציות שבהן, שלוש סיטואציות, שבהן אנחנו יכולים לקחת את הכסף בתוך ה-30 ימים האלה. עד עכשיו אמרתי, הגנה, הגנה.
נכון.
מה קרה? אוקיי. אז יש לפעמים חיילים שהם אבא ואמא.
אוקיי.
אוקיי? ולפעמים הם לא נשואים, ילד מחוץ לנשואים, גרושים וכו'. יש ילד שלמשל החייל מחויב במזונות.
מזונות.
לשלם לו.
זאת אומרת, המזונות גוברים על ה...
המזונות זה נקרא, אנחנו קוראים לזה חוב על.
אוקיי.
הוא מעל הכל.
זאת אומרת, המזונות של הילד שלך יותר חשובים מזה שאתה תאכל.
כן, יותר חשוב. הבאת ילד, והשימי לך שלא יותר חשוב מטבע הדברים.
ברור.
עכשיו, עוד סיטואציה שבה בתוך ה-30 ימים האלה אין את ההגנה, עוד חריג אחד, זה כשמדובר בקיזוז של צהל. זאת אומרת, אם עכשיו את חייבת כסף לצהל, מאיזושהי סיבה, וצהל מביא לך משכורת, אז מהמשכורת הזאת הוא רשאי לקזז את החוב שלך לצהל.
אוקיי.
דוגמה נוספת זה עיכול של מזכיר דירה. לפעמים אנחנו, החייל מקבל, מה שאמרנו מקודם, הוא מקבל כסף בשביל תשלום דירה. אז המזכיר של הדירה, מהכסף הזה, יכול לעשות את העיכול הזה. אבל מהכסף הספציפי לחודש הספציפי.
אוקיי. זאת אומרת, שימו לב.
צריך לשים לב, כן, כן. פה בדיוק, אני יודעת, זה נשמע כמו הרבה פרטים, אבל...
נכון.
אבל אלה נקודות שאנחנו מאוד מאוד חשוב שאנחנו נדע, כי אם עכשיו שמענו חצי תוכנית, זה גם הסיבה לשמוע את התוכנית עד הסוף. אם שמענו חצי תוכנית ושמענו, זה מוגן טוב,
יש הגנה, ביי.
אז יש לזה שלושה חריגים, כן? וגם את העניין של, אם אנחנו לא בחריגים האלה, אז עד 30 ימים, אחרת ההגנה גם נופלת.
נופלת. מעולה. אנחנו נשמע את יגאל בשן, בשיר מה שהיה. תשכח מזה, אל תשכחו מה שמריאנה אמרה, כי זה סופר חשוב. ואז נחזור לשליש האחרון של התוכנית. כבר עבר לנו מלא. אז יגאל בשן.
מה שהיה, תשכח מזה, מה שיהיה לא משנה. מה שאבקש בעולם כזה, תן לי את היום הזה. מה שהיה, תשכח מזה, מה שיהיה לא משנה. מה שאבקש בעולם כזה, תן לי את היום הזה. תן לי שמש על הבוקר ויונה מעל הגג. תן לי תכלת ברקיע, תן לי יום אחד שלך.
מושג מה שהיה תשכח מזה מה שיהיה לא משנה מה שאבקש בעולם כזה תן לי את היום הזה תן לי אהבה חולפת תן לי אהבת עולם תן לי יד שמלטפת רק אותי מבין כולם מה שהיה תשכח מזה מה שיהיה לא משנה מה שאבקש בעולם כזה תן לי את היום הזה מה שהיה תשכח מזה מה שיהיה לא משנה מה שאבקש בעולם כזה תן לי את היום הזה מה שהיה תשכח מזה מה שיהיה לא משנה מה שאבקש בעולם כזה תן לי את היום הזה תן לי את היום הזה
אז אנחנו חוזרות לדבר על חובות של חיילים, ועל מה כדאי להם לעשות עם החובות האלה. ודיברנו על עיקולים, ועל זה שיש שכר שהוא מוגן, מוגן חלקית, מוגן עד
איזה...
תקופתית, חריגים וכולי. ואני כאן רוצה לשאול אותך, יכול להיות שיבוא פה איזה מישהו שישמע אותנו, ויגיד, סליחה, אני לא משלם חובות, אני יודע שאני יכול להיות מוכרז פושט רגל. פתור את עצמי.
שמעתי על זה איפשהו.
כן, שמעתי את זה. שמעתי גם שאפשר להוציא פתור. פתור מהצבא, פתור משמירות, פתור מחובות.
פתור זקן.
פתור זקן. אז למה שאני לא אוציא פתור מכל הבלגן הזה? ונפתור לעצמי את הבעיה.
אוקיי. אז זאת נקודה שהיא קריטית.
אוקיי. למה לא, בעצם?
כי כאילו זה נשמע כמו פתרון קסם.
נכון.
גם הרבה עורכי דין קוראים לזה מחיקת חובות.
אוקיי.
זה נשמע כל כך טוב.
יש לך מחק פה רגע שאני מחק?
כן, אני אותי פקס, אני...
אז למה לא, בעצם?
אז אי אפשר את הכל לנקות עם ספוג פלא. זה לא הולך ככה.
אוקיי.
צריך לעמוד בקריטריונים מאוד מסוימים. לרוב, אנשים שהם צעירים, יש להם, ויש להם ידיים ורגליים, הם יכולים לעבוד יותר, הם יכולים לקבל יותר מהצבא לעבודה נוספת, איך שזה נקרא, והם יכולים בעצם לממש את הפוטנציאל הכלכלי שלהם.
אוקיי.
עכשיו, פנייה לפשיטת רגל, היום זה כבר נקרא חדלות פירעון, אבל פשיטת רגל זה המושג שאנחנו רגילים לו באוזן. יש לנו בין עורכי הדין
שעוסקים
בהוצאה לפועל ובחדלות פירעון, יש אג'נדות שונות.
אוקיי.
יש עורכי דין שהאג'נדה שלהם זה ישר פשיטת רגל. ישר חדלות פירעון.
למה לא בעצם?
אוקיי, אני אסביר. אני לא דוגלת בשיטה הזאת שהיא ישר לקחת את החייב לשם, מהסיבה הפשוטה שברגע שאני לוקחת חייב לחדלות פירעון,
אוקיי.
יש עליו הגבלות ויש עליו סוג של קטם, סוג של אות קין.
מהו? בואי תסביר.
ברגע שאני נמצאת בהליך של פשיטת, של חדלות פירעון, מעצם ההליך, אוקיי? הרישום שלי ב-BDI, יש לי שמה, אני קוראת לזה קטם.
מה זה BDI?
BDI, נכון, נכון. BDI זה בעצם דירוג אשראי.
אוקיי.
ברגע שאני או את מגיעות לבנקאי, לציפי הבנקאית,
אוקיי.
בסניף של הבנק, ואנחנו מבקשות הלוואה, היא אומרת מה תעודת זהות, היא מקלידה, ואז היא רואה את הדירוג אשראי שלנו.
אוקיי.
זה נקרא BDI. הדירוג אשראי שלנו בעצם רשום שם, האם אני בן אדם שמחזיר חובות, האם היו לי פיגורים בהלוואות, האם אף פעם לא היו לי פיגורים בהלוואות.
האם חזרו לי צ'קים?
הכל נרשם שם, כן, האם חזרו... האם, איזה סוג של... מה בעצם, הדירוג אשראי זה בעצם פרופיל לקוח.
Okay.
האם לבנק
מסוכן לקחת אותך בתור עכשיו מישהי שלובה כסף.
אוקיי.
אז זה בעצם הפרופיל שלך. וברגע שלוקחים חייב להליך של חדלות פירעון, אז יש עליו גם מגבלות מסוימות. הוא לא יכול להשתמש בצ'קים.
אוקיי.
בנוסף לדירוג אשראי שדיברנו עליו. הוא לא יכול לצאת מהארץ. יש המון 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 הגבלות שצריך לקחת אותן בחשבון מראש.
אוקיי.
וכולי תקווה שהעורכי דין שממליצים על ההליך מוצאים באמת לנכון לקחת את הבן אדם הצעיר הזה להכריז עליו כמישהו שהוא פושט רגל חדל פיראון.
אוקיי.
ולשים לו את הקטם הזה, כי הבחור הצעיר הזה בסופו של דבר יהפוך למבוגר.
אוקיי.
וכשהוא יהפוך למבוגר הוא ירצה לקחת משכנתה.
ואז לא ייתנו לו משכנתה?
כשהוא רוצה לקחת משכנתה, אז הרוב הסיכויים שאם הוא היה בפשיטת רגל, אז הבנק רואה אותו בתור לקוח מסוכן.
ואז לא ירצו לתת לו? שזה יהיה במחיר גבוה יותר?
תראי, יכול להיות שיסרבו לתת לו משכנתה. הרי הבנקים הם חברה פרטית, הם לא חייבים לתת משכנתה. הם בוחנים ומחליטים. ולפעמים זה יכול גם להתבטא בריביות. הבנק אומר, סליחה, אתה לקוח מסוכן בשבילי. יכול להיות שלא תחזיר לי את הכסף. אז אני מוצא את זה...
אני מביא את זה לידי ביטוי.
בתור סיכון גבוה, והריבית היא תהיה גבוהה יותר.
אוקיי.
זאת הריבית שאני מציעה לך למשכנתה.
אוקיי. אוקיי? עכשיו, רגע.
זה דברים שצריך לקחת בחשבון לפני שלוקחים בחור צעיר חייל להליך של חדלות פירעון.
אוקיי. עכשיו, אני רוצה לשאול אותך. כל אחד עושה טעות כשהוא היה צעיר.
נכון.
אצלי בפלילי, הבן אדם עשה טעות, יש לו רישום פלילי, גם הרישום הפלילי נמחק בשלב מסוים.
נכון.
עכשיו, פה, מה, עכשיו... לקחת אותי או לקחו אותי נגיד בטעות להליך של פשיטת רגל, כמה זמן זה ירדוף אותי?
זה כעיקרון אמור לרדוף אותך עד 3 שנים מהיום שההליך מסתיים, אמור. Okay. יש הרבה חברות שאומרים לך שאפשר למחוק את הדירוג האשראי. עכשיו...
Okay. הבנתי.
זאת נקודה שהיא מאוד כואבת וחשוב להסביר אותה, כי למחוק כל אחד יכול למחוק.
Okay.
אבל ברגע שהבנק רואה שה-BDI שלך מחוק, אז הסיבה למה הוא מחוק היא ברורה.
אוקיי.
אוקיי? אז נכון, לא רשום שם כלום, רשום לבנקאי שזה מחוק, אבל זאת נורת הזרה בפני עצמה.
רגע, אז רשום
עצם העובדה שמחקו לי את ה-BDI, מראה שהיה שם למחוק, שזה לקוח בעייתי.
אוקיי. יכול להיות אבל שאין לי שם כלום, ולכן זה... או שרשום, דברים נמחקו.
כן. שזה נמחק. זה מצוין האם זה נמחק, אוקיי?
הבנתי.
הבנקאי יודע האם... עשו משהו, פעילות אקטיבית, למחוק משהו, למחוק קטם. נשאר שם המחוק, הוא הקטם הזה שנשאר מתחת.
כן.
אז כן, אז לא להתפתות למחוק BDI. והדבר השני החשוב זה, זה לשים לב, כי לפעמים ב-BDI יש נתונים שאפשר לתקן. לא למחוק, לתקן. לפעמים יש טעויות, למשל... הבנק מסר מידע שגוי או משהו כזה, ואנחנו רואים שיש טעות, אז אנחנו יכולים להגיש בקשה לתקן את ה-BDI, ואז ה-BDI שלנו נראה יותר נורמלי, והוא לא מחוק. ואז הבנק יאהב את ה-BDI היותר נורמלי, מה-BDI המחוק, מהדירוג אשראי המחוק.
חשוב. נראה לי שאנחנו ככה ממש מתקרבות לסיום. אני רוצה...
חבל, כיף לי.
נכון, תבואי שוב. אני רוצה שאנחנו נסיים ב... בטיפים. זאת אומרת, דיברנו עכשיו על איך אנחנו מסתבכים וחובות ועיקולים וזה וזה וזה. בואי תגידי לנו איך לא נכנסים לתקלה הזאת.
אנחנו חוזרות לתחילת התוכנית. זה לקרוא על מה אנחנו חותמים.
אוקיי.
אוקיי? עכשיו, מאוד מאוד חשוב לחזור על הסיטואציות שבה אנחנו עכשיו מביאים לנו חוזה.
אוקיי.
ואנחנו מרגישים צורך לחתום עכשיו. כי עכשיו הביאו לנו את זה.
כן.
הכל בסדר. אפשר לקחת את זה לבית, לקרוא את זה בניחותה, על הספה, להראות את זה לאמא, להראות את זה לאבא, להראות את זה לשכן, להראות את זה לחברה, להראות את זה לעורך דין. הכל בסדר. אין שום דחיפות לחתום ישר. צריך לזכור, ברגע שאנחנו נהיים בני 18, החתימה שלנו שווה כסף. מה לעשות? זה מה שהמחוקק קבע. בגיל 18 אנחנו הופכים לחוקים וחתימה שלנו שווה כסף. עוד דבר נוסף שצריך לשים לב אליו, זה המושג שטר חוב. עוד פעם זרקתי פצצה.
כן, מה זה שטר חוב?
המושג שטר חוב. עכשיו, שטר חוב זה בעצם כמו צ'ק. אוקיי? זה לא נראה כמו צ'ק, זה דף. זה נראה כמו חוזה, כי זה דף A4 לפעמים. ואנחנו חותמים עליו בקלות.
כי אנחנו לא יודעים מה זה.
איפה? באיזה הזדמנות?
אנחנו חותמים עליו במלא הזדמנויות.
למשל?
אם זה בסחירות של דירה.
אוקיי.
לפעמים זה גם בבנק.
אוקיי.
לפעמים גם נותנים שטר חוב. לפעמים זה עם בן אדם פרטי. נתתי לך כסף, אתה אמור להחזיר לי במועד כך וכך, ויש שטר חוב. אוקיי. יש המון המון סיטואציות שאנחנו נתקלים בדבר שנקרא שטר חוב.
אוקיי.
עכשיו, שטר חוב, רשום למעלה שטר חוב, ואנחנו מוצאים את עצמנו חותמים עליו בקלות.
אוקיי.
עכשיו, הרבה פעמים יש שטר חוב שהוא נחזה להסכם.
אוקיי.
רשום שטר חוב, אבל בתוכן שלו זה כמו חוזה. אבל זה שטר חוב.
ואיך אני יודעת?
מה המשמעות? צריך שיהיה רשום שטר חוב ולשלם כך וכך עד יום כך וכך.
אוקיי.
עכשיו, צריך לשים לב לדברים האלה. לא לחתום בקלות על מסמכים. הדבר הנוסף, ההמלצה הנוספת שלי, היא לא לחתום על ערבויות.
אוקיי.
אני אישית, בתור מריאנה לי, מעדיפה לתת לך הלוואה ולא לחתום לך על ערבות.
למה?
נכון? זה נשמע מצחיק. מה, למה שאני אתן לך הלוואה? נכון. הרי בערבות אני לא משלמת, נכון? נכון? יופי. אז כשאת לוקחת, כשחייל לוקח כסף מהבנק, ואת חותמת לו על ערבות, במידה והוא מסתבך, באים אלייך.
שיבואו אליו קודם, לא?
יכולים לבוא אליו קודם, לפעמים יש את העניין של ערב מוגן, אבל לפעמים גם לא.
אוקיי.
ואז את מוצאת את עצמך, משום מקום בחיים, חייבת כסף לבנק כך וכך, על כספים שאת בכלל לא יודעת מה הוצמד אליהם.
Okay.
אין לך מושג למה, כמה, והחיים שלך בעצם משתבשים בשנייה. Okay. לי הייתה סיטואציה של אח שחתם ערבות לאח שלו, אמרתי אח, אח שלו, כן, אח חתם ערבות לאח שלו, על שכירות של בית, הבחור חתם ערבות, הוא בן 25, okay. עם שתי בנות קטנות האמת,
okay.
והוא הגיע אליי למשרד, והוא לא ידע מאיפה זה נפל עליו.
אוקיי.
הוא אומר, איך אני חייב בהוצאה לפועל?
כן.
איך? זה כאילו...
זה בגלל שהוא חתם ערבות.
זה בגלל שהוא חתם ערבות, יופי.
אוקיי.
אז אני מעדיפה לתת הלוואה,
ואז?
כי אז אני לא אמצא את עצמי בהוצאה לפועל, אני אולי אמצא את עצמי בהוצאה לפועל בתור זוכה, בתור מישהי שחייבים לכסף, לא בתור חייבת. לא יהיה לי בעיות של דירוג אשראי, לא יהיו לי בעיות של עיכוב יציאה מהארץ, ואנשים גם לפעמים מגלים את זה כשהם בחופשה או רוצים לטוס בנתב"ג, אתם לא יכולים לצאת, יש לכם חוב בככה וככה, ואז מה?
רגע, אז אני רוצה לשאול אותך, היינו בטיפים, אבל אני חייבת לשאול את זה. איך יכול להיות שעד העיכוב יציאה, אני לא יודעת שיש נגדי תיק בהוצאה לפועל?
זהו, לפעמים יש מה שנקרא ג'ונגל במסירות.
אוקיי.
אוקיי? לא תמיד המוסרים הם האנשים הכי...
עושים עבודתם נאמנה.
אפיפיורים שיש.
אוקיי.
אוקיי? לפעמים הם רק מדביקים, ולפעמים ההדבקות אנחנו לא מגיעים אליהם בכלל. אז יכולות להיות סיטואציות שאנחנו לא מקבלים את העזרה,
את ההתראה, את הכל עד לעיכוב יציאה מהארץ.
נכון, לפעמים אנחנו מגלים את זה בתור עיכול בחשבון. לפעמים אנחנו מגלים את זה ב... אנחנו רוצים למכור את האוטו, יש לנו עיכול רכב, אנחנו לא יכולים למכור את האוטו. אנחנו מסתכלים, אנחנו רואים מה זה התיק הזה, מה זה... אז בשביל למנוע סיטואציות כאלה, אני אישית ממליצה לא לחתום על ערבויות, רק אם באמת... חייב, ולא תמיד חייב. אז אני מאוד מאוד ממליצה לא לחתום על ערבויות.
אוקיי.
אז לשים לב למסמכים שאנחנו חותמים עליהם, גם לשים לב, נחזור חזרה לשטר חוב, לשים לב שהוא לא נשרק.
מה זאת אומרת?
שטר חוב זה כמו צ'ק הרי. זה כמו שאני אתן לך עכשיו צ'ק, אני חותמת, רושמת את השם שלך, אבל בלי סכום. את יכולה למלא איזה סכום שאת רוצה.
ברור, ברור.
אז אנחנו יכולים למצוא את עצמנו עם תיק של הוצאה לפועל על 100,000 שקל. למה? כי חתמנו. עכשיו אשמתך שחתמת על משהו ריק.
אוקיי, ואז מתחיל בלגן.
אז צריך לשים לב גם לזה.
אוקיי.
עכשיו, ההמלצות עם הערבויות, הם אפילו גם לא רק לחיילים בסדירים, זה גם לחיילי קבע, כי אנחנו מוצאים את זה שמה דווקא קורה.
באמת?
כן, דווקא בשלב היותר מתבגר בחיים.
כן.
בגיל ה-26-7, שאנחנו בקבע...
סוחרים דירה, עושים כל מיני...
כן, כן, כן. אז אנחנו דווקא מוצאים את זה שם.
אוקיי. עוד שאלה שככה אני רוצה, כי אנחנו ממש ככה בשניות האחרונות. שאלה שלא התייחסנו אליה. כל זמן התייחסנו כאילו לחייל יש חשבון משל עצמו. בוא נניח שלחיה שאין לו חשבון משלו, והוא מכניס כל החשבון שלו, בעצם מתנהל כחשבון משותף יחד עם ההורים, או עם האמא, או משהו כזה. והיה ויש לו חוב. האמא מסכנה, מה היא? זה חוב פלאפון שלו, אבל החשבון הוא חשבון משותף.
נכון.
יש איזושהי הגנה לאמא, או ש...
יופי, אז כשיש חשבונות משותפים, אז כל החשבון הוא מעוקל. אוקיי.
אוקיי.
אבל חשוב לשים לב שיש עדיין, במידה והאימא יש לה שם כסף שהוא, נגיד לדוגמה, קצבת נכות. אז קצבת נכות זה גם כמו המשכורת של החייל.
ואם יש את המשכורת שלה?
אז זאת בעיה, זאת בעיה רצינית.
זאת אומרת, כן אפשר יהיה על פניו להקל לה את המשכורת.
יהיה אפשר להקל כספים מהחשבון, אוקיי? והיא תצטרך להוכיח שכספים האלה שלה, זה בלגן שלם.
כן, אז תשימו לב לזה.
כן, אם אנחנו מוצאים את עצמנו בסיטואציות שאנחנו
בחשבון
לקראת חובות בהוצאה לפועל, אנחנו זה, לעשות הפרדת כוחות שאף אחד לא ייפגע בנוסף. אם כן. אני לקחתי את החובות האלה על עצמי, אז לא להכניס את אמא שלי ואת אבא שלי לכל הבלגן הזה.
כן, כי אחרת זה יכול לסבך שם את כל, כן. את כל התא המשפחתי.
כן.
עורכת דין מריאנה לי, היה לי לתענוג. תודה רבה. נראה לי שדיברנו פה על המון המון דברים חשובים, ככה ממש לחיי היום-יום ולמחר בבוקר. גם לחיילים, אבל לא רק, כי זה פוגש את כולנו. אז זהו, אנחנו חותמות כאן. עוד תוכנית של כי אני חייל. אנחנו נהיה כאן כמו תמיד, יום שלישי הבא, בין 13:00 ל-14:00, ברדיו סול, עם מרואיין אחר, נושאים אחרים. ועד אז תשמרו על עצמכם, אל תצברו חובות, כי מריאנה לא ממליצה על זה. ואנחנו נסיים בשיר אופטימי, עידן עמדי, עכשיו כולם רוקדים.
איזה שיר יפה.
כן. ביי.
הקצב משקר, אנשים צפופים בתוך המעגל, זזים יפה יפה ומחכים שמשהו יקרה. אולי מחר תגיע התשובה, דרך תתבהר.
יוחים מטושטשים, יהיה מושה, הידיים באוויר, עוד זה על החזה. ולפעמים אני שואל אותם עם כל האנשים, אם אנחנו באמת שמחים או סתם מיואשים.
עוד מעברים
הידיים באוויר, טיפות זה על החזה, ובחוץ יורד הגשר או על הפנים, אבל מה זה משנה עכשיו, עכשיו כולם רוקדים.
שהעיר החשובים כהני המחשבה הם מחורים קשה למנגינה. היום כבר לא מוצאים את המילים והפזמון עוד רגע בא.
חיוכים מטושטשים, יהיה מושלים, הידיים באוויר, עוד זה על החזה. ולפעמים אני שואל אותם כל האנשים, אם אנחנו באמת שמחים או סתם מיואשים.
עוד מעברים,
יהיה מה שיהיה, הידיים באוויר, טיפות זה על החזה, יורד הגשר או על הפנים, אבל מה זה משנה עכשיו, עכשיו כולם רוקדים.
סוף הדרך, סוף הזמן, מישהו יאמר לאן, אבל אז השביל יהיה רחוק, מהבית, מהחוף, וזה מרוץ כל כך ארוך, אין יודע את הסוף, ונעמוד שם מותשים, אבל נרקוד תמיד עוקדים.
חיוכים מטושטשים, יהיה מה שיהיה,
הידיים באוויר,
פה זה על החזה.
ולפעמים אני שואל אותה בין כל האנשים, אם אנחנו באמת שמחים או סתם מיואשים.
עוד מעברים,
יהיה מה שיהיה,
הידיים באוויר,
פה זה על החזה, ובחוץ
לא מדגש נורא על הפנים, אבל מה זה משנה עכשיו, עכשיו כולם רוקדים. כל האנשים, אם אנחנו באמת שמחים או סתם מיואשים,
האות מעברים, יהיה מה שיהיה, הידיים בעבר,
טיפות זה על החזר, בחוץ יורד הגשם, או על הפנים, אבל מה זה משנה, עכשיו עכשיו כולם רוקדים.